שלום חברים, אנחנו את ההודעה הזאת, את השידור הזה נאלצים לשדר באופן לא קונבנציונלי, לא בשידור חי אלא מוקלט, לאור כל התקלות שחוזרות פעם אחר פעם, והן לעצמם מעידות ומלמדות על המצב, המציאות שקיימת פה מתחת לפני השטח. מדינת ישראל נכבשה פשוט על ידי ארגון פשע לכל דבר, רבותיי, ולכן בשעה הזאת יותר מתמיד חשוב לבוא ולדבר על הדברים, כי להערכתי יש פה תחושה שהציבור מאוד מוטעה ומאוד מבולבל וחי באיזו תחושה של אופוריה, שכאילו אנחנו סיימנו פה את הקורונה ועכשיו אנחנו באווירת חול המועד, הולכים לאילת, הולכים לבתי מלון, זה לא משנה שעדיין לקחו את חופש האדם וחירותו, זה לא משנה שעושים דברים מתחת בניגוד לכל הבסיס חוק היסוד של חופש האדם וחירותו. לאנשים במקומות עבודה נכנסים ויכולים להגיע לעבודתם בתנאים מגבילים, ולאור הדברים הללו הצטרף איתי כאן עורך דין דוד לוי. אנחנו מנינו כאן מספר נקודות מאוד חשובות שהן מלמדות על המציאות הקיימת פה, שהתקשורת איננה מפתחת את הדברים האלה, איננה מניחה אותם על השולחן ומביאה אותם לידיעת הציבור. רבותיי, אנחנו חייבים לקרוא לבעיה בשמה, לא עוד לחבס את המילים, לא עוד לחשוב שאנחנו במסע בחירות, לא לחשוב שאם אנחנו סיימנו לכאורה או מסיימים את תקופת הקורונה, הכל טוב. תקשיבו חברים, למה זה חשוב להגיד את הדברים האלה בשעה הזאת יותר מתמיד? כי אם אנחנו נמשיך לחשוב שעוד פעם נלך לבחירות ונרכיב ממשלה חדשה, ייגמר פה הבעיות, אתם טועים טעות חמורה. הנה לכם הוכחה וראיה לכך שכבר מדברים מעל הראש של כולנו אוטוטו על בחירות בסבב בפעם החמישית. רבותיי, אין לנו את הכסף הזה, אין לנו את הפריבילגיה ואת הזמן לכך. אנחנו כבר מעל שנתיים מדינה בלי ממשלה, בלי תקציב ובלי שגרירים שצריכים לייצג אותנו ולייצג אותנו בעולם. כל כך הרבה מוסדות המדינה כולם קרסו כאחד, התקשורת היא כבר לא שופר שלנו, היא לא מייצגת את המציאות, ואנחנו גם לא יודעים אם בספק בכלל בעולם יודעים את האמת מה שקורה כאן. ולאור זאת, אני ודודי, עורך דין דוד לוי, התכנסנו לפה, ודודי בבקשה תגיד אתה את דברים.
לפתיח שלך אני רק יוסיף שמדינת ישראל תובעת כיום, תובעת בביצה של שחיתות, כאשר אנחנו נמצאים בשלב הפרפורים. המדינה עוד חיה, אבל עוד רגע מתה. זה השלב של...
נשימה אחרונה של
המדינה. אני רק אתן לך דוגמה, דוגמית. די בכך שבנט, חלילה וחס, הופך להיות ראש ממשלת ישראל, מדינת ישראל לא קיימת יותר.
או בני גנץ.
לא, אני מדבר על בנט. כי מאחורי בנט נמצאת הילד שקד, נכון. שמייחד עם נכון. אפי נווה פרקו את מערכת
המשפט.
פרקו את מערכת המשפט. בפלאפון של אפי נווה התגלו 300 שופטים שהוא היה איתם בקשר מושחת. 300 מתוך 700 שופטים, המשמעות היא מערכת משפט מושחתת.
אין מדינה.
זה חלילה וחס. בנט מקבל את המושכות מכל החבורה הזאת, הופך להיות ראש ממשלה, אין יותר מדינת ישראל. יכולים לרדת מהארץ, לברוח מהארץ, לברוח דרך הגבולות, לברוח דרך הים, לברוח דרך נמל התעופה. אין מדינת ישראל, צריך להבין את זה.
אוקיי, אז בואו להלן נזכיר את המספר הנקודות שמעידות על הזעקה שלנו פה. בבקשה.
לא על הזעקה שלנו, על המציאות במדינת ישראל. מציאות, לא שלי ולא שלך. המציאות במדינת ישראל.
חד משמעית. אז קודם כל, אחד, המפכ"ל החליט להסתיר תחקירים על תקלות במשטרה. דודי, אתה יודע, אנחנו כולו היינו מעל, קרוב, מעל שנתיים, פחות או יותר, ללא מפכ"ל, והנה, רק לפני כחודשיים, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, החליט שהוא ממנה מפכ"ל על ידי אמיר אוחנה, שאנחנו יודעים גם וראינו לאורך כל השנה הזאת, כאשר הקמנו מחאות, איך הם נהגו איתנו בכל מיני פולישטיקים, ובו אומר המפכ"ל, את כל המקרים של תקלות במשטרה לא צריך לחשוף לפני הציבור. מה אתה אומר?
שראש ארגון פשיעה, ראש הממשלה, ממנה מפכ"ל, למה יש לצפות? ואני חלילה לא רוצה לפגוע בשמות של קצינים טובים, כי יש קצינים טובים,
נכון,
בתוך המשטרה.
נכון.
יש קצינים שעומדים עמומים, הם בהלם. הם בהלם ממה שקורה במשטרת ישראל. אז אני לא רוצה לפגוע בשמם.
אבל עדיין הם שותקים.
הם שותקים כי הם לא יכולים.
עושים.
ברגע שהם יפתחו את הפה, הם לא יהיו במשטרה. עדיף לי שיהיו קצינים בתוך המשטרה, קצינים טובים, שלפחות את תפקידם יבצעו כראוי. אבל כשראש ארגון פשיעה ממנה מפכ"ל, אין למה לצפות.
אז אנחנו גם צריכים להגיד באותה נקודה, באותה נשימה, מהי החשיבות של משטרה? מה התפקיד בעצם של משטרה? משטרה היא גוף שנועד לשמור על האזרחים מפני פשיעה ולשמור על החוקים ועל צביון המדינה, אוקיי? זה קודם כל חשוב להגיד את זה. וכשכאשר מפכ"ל בא ואומר, אני הולך להסתיר את המחדלים בתוך הגוף שאותו אני מוביל, זה דבר שלעצמו מעיד על תפיסה וגישה מאפיונרית.
זה בדיוק המודל של מדינת דיקטטורה.
חד משמעית.
כל הדיקטטורות, קחי את צפון קוריאה, תחפשי בתקשורת שצפון קוריאה תפרסם על תקלות או על התנהלות לא מתאימה של המשטרה, לא תמצאי אפילו לא כתבה אחת.
חד משמעית.
עכשיו, יש לנו מפכ"ל שמאמץ את מדיניות דרום קוריאה במשטרה. צפון קוריאה, סליחה.
אוקיי, בוא נעבור לפסקה השנייה שכתבנו כאן. בג"ץ גורר רגליים בזדון בהחלטה על חשיפת ועדת קורונה לציבור. חברים, לפני כחודשיים, פחות או יותר, רק תפסו אותי במילה, אבל זה לא עקרוני כרגע, לפני מספר חודשים אחדים הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לחשוף את ועדת קורונה. ועדת קורונה זו ועדה שקמה לאור המצב שבו נמצא העולם במשבר בינלאומי, וגם במדינות אחרות מתנהלים ומקבלים החלטות בקשר למשבר הזה, ואף מדינה, לא בכל אירופה, לא בצרפת, לא באנגליה, לא בארצות הברית, מדינות שלכאורה דומות לשלטון שלנו כאן, לא עשו את זה בחשאי. ואילו כאן, גם הבג"ץ משתף פעולה ביחד עם הממשלה הפושעת הזאת. דודי, מה אתה אומר על הדבר הזה כפרקליט?
מה שאני אומר זה שכל הזמן, כאשר מתפרסמות ידיעות של רופאים, של בתי חולים, של חוקרים, על כל נושא הקורונה, הטענה המרכזית של השלטון והממסד, קונספירציות. איך מונים קונספירציות, ריבונו של עולם? בית המשפט העליון שלנו, בג"ץ, שמזמן הפסיק להיות בית משפט גבוה לצדק. זה לא בית משפט גבוה לצדק. ככה מעודדים קונספירציות. כאשר מונעים מהציבור לדעת את האמת, צומחות קונספירציות. ככה צומחות קונספירציות. תאמרו את האמת לעם. תאמרו את האמת לאזרחים. מותר לאזרחים לדעת כשרוצחים אותם. לא אחרי. לא כמו במה שקרה בגרמניה. אנחנו יושבים, רואים בערוץ היסטורי, 40 שנה, 50 שנה, 100 שנה לאחר מכן, איך התעללו ביהודים. היום ראוי שאזרחי ישראל ידעו איך מתעללים בהם ומה עושים להם, לטוב או לרע. אולי תמכו אותם.
דודי, אולי תספר לאומה כמה זמן בערך המקסימלי מינוס פלוס, כאשר מגישים עתירה לבג"ץ, תוך כמה זמן בג"ץ בדרך כלל נותן מענה.
זה לא הנקודה.
לא, זה לא הנקודה, אבל אני רוצה שיהיה אינדיקציה לציבור.
לא, זאת לא הנקודה, כי יש עתירות, יש עתירות שרכיב הזמן הוא לא משמעותי, וזה יכול להימשך שנה, שנתיים. אבל יש עניין שזה חיי אדם. ריבונו של עולם, אזרחי ישראל לא צריכים לדעת מה קורה סביבם.
מדובר בחיים שלהם.
מה קורה עם החיסונים. כמה מחוסנים נפגעו. מאיזה דברים נפגעו? מי בר סיכון? מי לא בר סיכון?
מי נותן את ההחלטות? על סמך מה מתקבלות ההחלטות?
פה עושים ניסויים בבני אדם, ובית המשפט יושב מהצד. למה? אולי כי מאיימים עליו, אולי כי המשכורת שלו שמנה ונכנסת לחשבון ולא רוצים להפריע למשכורת להיכנס. ריבונו של עולם, יש פה אזרחים במדינת ישראל שלא סופרים אותם, לא בית משפט.
אוקיי, נעבור לנקודה הבאה, נקודה שלישית. המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, סוגר את התיק נגד אפי נווה בעניין מינוי שופטים תמורת מין, ורק לתזכורת, בפלאפון של נווה התגלו קשרים אפלים עם 300 שופטים שונים, ולהזכירכם, כלל השופטים בישראל מספרם נאמד ב-700. כלומר, זה כמעט מחצית. דודי, מה אתה אומר על זה כפרקליט, כמי שלמד משפטים?
אין לנו מערכת משפט. צריך להבין, כל אדם, כל איש עסקים היום, כל איש עסקים יודע שהסיכוי שלו לזכות בקזינו יותר גדול מאשר בבית משפט. אין לנו מערכת משפט. מערכת המשפט מתה. מערכת המשפט, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אם חלילה וחס בנט עולה לשלטון, אנחנו נותנים למאפיה את האפשרות לבוא ולפרוע את השטרות.
כלומר, אנחנו ממש אוטוטו בהפיכה שלטונית לכל דבר. רשמית.
כמו שאמרתי, פרפורי מוות של מדינת ישראל כדמוקרטיה, פרפורי מוות, עוד רגע כבר מדינת ישראל לא תהיה כאן.
שמעת האחרונה של המדינה. אוקיי, אני עוברת לפסקה הרביעית. מנדלבליט, היועץ המשפטי, מגביל בתנאים את ועדת החקירה בעניין הצוללות. ולמי ששכח, עוד מלפני שיצאנו בכל הפרשה הזאת בדרישה לחקור אותה, מנדלבליט כבר אמר את דברו, אתה זוכר דודי, בא ואמר שאין מקום פה לחקירה. מה אתה אומר על ההתנהלות של היועץ המשפטי בדבר?
יש פה עיכוב בלתי מובן בפרשה שהיא הפרשה בין הכי חמורות של מדינת ישראל, פרשה של הונאה, של גריפת כספים לכיסים פרטיים, לעשרות
סיכון ביטחון המדינה,
סיכון ביטחון לעשרות כיסים פרטיים, כאשר כל החיצים מפנים לכיוונו של ראש הממשלה, יותר מזה, לכיוון דודו של ראש הממשלה, אדון מיליקובסקי, נתן מיליקובסקי, בשורה של דברים, אם זה החל במניות שנתניהו החזיק בסידרי ונמכרו עם רווח של 16 מיליון שקל שהוא הכניס לכיסו.
רגע, ואל תשכח, כאשר שראש השב"כ, ראש המל"ל, שר הביטחון, כל האנשים הבכירים הללו אומרים, אנחנו לא ידענו על ההחלטה הזאת.
הם לא יצאו, והם גם לא קיימים היום בשטח.
נשיא המדינה הולך לשאול את גרמניה בעניין, והם אומרים למה, איך לא ידעתם על דבר כזה? כלומר, ראש הממשלה שלנו, ביבי נתניהו, הלך ואישר עסקה שגם גרמניה תאפשר לעסקה עם מצרים, למדינה ששם השלטון לא יציב, ויש שם מי שמסכן, אנשים של ארגוני טרור יכולים לסכן את ביטחון המדינה, ועדיין מנדלבליט לא מעניין אותו לחקור.
והזכרת את נשיא המדינה. אם חלילה וחס נשיא המדינה ימנה את נתניהו, אפילו שזאת תהיה חלופה שאין לה התכנות, אבל אם הוא ימנה את נתניהו כמועמד להרכבת ממשלה, נשיא המדינה זה יהיה זה שחתם חותמת על מותה וחיסולה של מדינת ישראל. אז רק להגיעתו של נשיא המדינה.
אוקיי, אני עוברת לפסקה החמישית. היום חשיפה בערוץ 13 מיליונים שהיו מיועדים למימון ארוחות לניצולי שואה הוזרמו לבעלי עניין שהם אריה דרי ובעלי משפח, אנשים מטעמו, ממשפחתו. כלומר, הכספים שבאים לסייע לחלשים בחברה שלנו, לקשישים, ניצולי שואה, לאנשים שבאמת חיים מתחת לקו העוני, במקום שהכסף הזה יגיע אליהם, או לוקחים את הכסף הזה מתחת לאף של כולנו. מה אתה אומר על הסוגיה הזאת?
אני אומר שאין אורי אכזריות גדולה מזאת.
מזעזע.
עמותות של ש"ס, אדם שעומד בראשם, זה שר הפנים.
אסיר לשעבר,
עומד ומנהל את העמותות האלה, גוזלות אוכל שמגיע לניצולי שואה, גונבות מהפה של אנשים. יש פרשיות דרך אגב, לא במיליונים, במיליארדים. מה הם? ניצולי שואה שהלכו לעולמם. השמות מוסתרים משלטון גרמניה, ואת הכסף מושך האדון דרי. דרי, אם אני אומר דבר שקר, אתה מוזמן לתבוע אותי. אתה מוזמן לתבוע אותי. אבל מה אני רוצה לומר לך? שלטון שמסוגל לתת לעמותות, לקחת כסף שמיועד למימון ארוחות לניצולי שואה. אתה יכול לסמוך עליו, אתה יכול לסמוך על השלטון, אתה יכול לסמוך על העמותות, אתה יכול לסמוך על מפלגה כמו ש"ס, על אדון כמו דרי. אלה גנבים בתחפוצת.
זה לא רק גנבים, זה אנשים אטומי לב שאיבדו כל צלם אנוש לגנוב מאנשים מסכנים את האוכל. אין יותר שפל מכך. בואו נעבור לפסקה הבאה, חשובה לא פחות. מזעזעת. ראש הממשלה, על דעת עצמו, הזמין חיסונים ב3.5 מיליארד ש"ח ללא ידיעת ראש הממשלה החילופי.
הממשלה הזאת היא פריטטית.
היא פריטטית?
פריטטית זה אומר שווה, לא יכול לעשות ראש ממשלה צעד משמעותי ללא שיתוף של ראש הממשלה החילופי, והוא עשה פה בלי להודיע לו. גנץ לא ידע על כך. הזמנה ב3.5 מיליארד ש"ח לעוד כמות מטורפת של חיסונים. איך זה? דבר כזה צריך ללבן. אולי הוא מקבל עמלה, ובזכות העמלה הזאת הוא מסתיר את זה מהשרים של השרים האחרים.
גם הכמות הזאת היא יותר מדי בשביל, ביחס למספר האזרחים במדינת ישראל, כשזה לעצמו שאלה בפני עצמה. בשביל מה צריך את כל הכמות הזאת? ובל נשכח שגם כך אנחנו בגירעון עצום בקופת המדינה. זה פשוט שערורייה שאין מילים להכביר עליה במילים. אוקיי, אני עוברת מכאן לידיעה הבאה, לנקודה הבאה, הנקודה השביעית. מבקר המדינה החדש של ביבי, שמינה אותו רק בשנה האחרונה, אנגלמן, סגר את המחלקה לענייני שחיתות. מה אגיבו אומר לכם? המדינה שלנו פשוט פנטסטית, הכל על מי מנוחות, אין שחיתות, הכל בסדר, לא צריך. מה אתה אומר על זה, דודי? זאת מערכת משפט, ומה קיים מבקר מדינה?
אני חושב שהגענו לחזון אחרית הימים.
ממש.
איש תחת גפנו, ותחת עינתו, ומתחת לקרקע קבור.
לא.
החזון אחרית הימים, אנחנו האזרחים קבורים, מתחת לקרקע. תחת גפן, תחת תמר, אבל מתחת לקרקע. אלה אנשים עבריינים. האנגלמן הזה הוא עבריין. הוא עבריין.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על אנגלמן, אנחנו צריכים להזכיר שיש לו גם קשר לשופט בבית המשפט, שבפרשיות אחרות יש שם ניגוד אינטרסים. אנחנו צריכים להגיד את זה, נכון?
ניגוד אינטרסים בין מי למי?
בין השופט, שופט אנגלמן.
לא, מדברת על המשנה לפרקליט המדינה, זה משהו אחר.
אוקיי, אוקיי, אנחנו נרחיב גם על זה בסוגיה. בוא נעבור לנקודה השמינית. קופות החולים הודיעו לממשלה שאינן מוכנות להמשיך בחיסונים ללא התחייבות של הממשלה לשפות את נפגעי החיסונים. האם דבר כזה קרה פעם בחיסון משפעת ומטטנוס? מעולם לא היה כזה דבר. כי לא הייתה פה שום סכנה באמת, והפעם ברור לכל בר היגיון שיש פה הרבה סכנה מעבר לשאלה כן חיסון, לא חיסון, כן מגפה, לא מגפה, כמו שאמרנו בסוגיה בהקשר לבגץ, שפשוט לא נותן הוראה לדרוש מוועדת הקורונה לחשוף. מה אתה אומר בסוגיה הזאת, דודי? בעניין תקופת החולים. זאת אמרה שאומרת, אנחנו לא מוכנים לקחת אחריות לפשעים שלכם.
השלטון פה משחק באזרחים כמו בדמקה. כמו בדמקה, כמו זיז, עושה מה שהוא רוצה. וכדי לרצות את הציבור, הוא בא, לוקח איזה חבורה של דוביסטים, מקים להם אוהל ליד מעון ראש הממשלה, מראה את זה מדי פעם כשיש מחאה, אז מראה גם את האוהל של הדוביסטים. ריבונו של העולם.
עיתונאים שמצלמים את אילת עכשיו.
מוחקים את המדינה. מוחקים את המדינה. מחסלים את המדינה. הרי אי אפשר להתמודד. כל יום יש סרטון אחר שיוצא. על ידי, כמו שאמרתי, רופא, חוקר, מדען, בית חולים. מספרים על הקורונה, על נפלאות הקורונה במחאות. על דברים שלא יעשו, ואת הדברים האלה מסתירים.
נכון, אז...
בג"ץ מסתיר את ועדת הקורונה, דיוני ועדת הקורונה.
אני שואלת אותך, מה קרה שקופת החולים דווקא בשעה הזאת החליטה, אנחנו לא משתתפים במשחק? אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את כל אלה שעד עכשיו היו במשרד האוצר, והם החליטו, זהו, אנחנו יוצאים מהמשחק, מתפטרים.
אקמר,
האם יש חיבור בין שני הדברים?
יש חיבור. הכל נעצר, כל המשחק הזה של השלטון באזרחים נעצר, כשזה מגיע לכסף. וכשיש אחריות של גורם מסוים. כמו שהחשב של האוצר הגיע למצב שהוא צריך לתת הסברים לדבר שלא ניתן להסביר אותו, אז הוא אומר, פוס, אני לא משחק. כאשר קופות חולים יכולות להיות במצב שבעוד 4 חודשים הם יהיו בפשיטת רגל, ופשיטת הרגל תירשם על שם ראשי קופות החולים, אז הן באות לממשלה ואומרות, אנחנו לא משחקים.
כל אחד דואג לתחת שלו, אבל לא לאזרחים.
ולכן האזרחים שקטים, כי להם הם לא יודעים, הכל עובר מעליהם, קופות חולים, שלטון, ממשלה, קניית חיסונים, הכל עובר מעל הראש שלהם, הם יושבים, מקסימום הם יושבים שם ליד בית ראש הממשלה, ומוחאים כפיים, ביבי הגדול, ביבי המלך.
כן, כן.
עושים צחוק מהמדינה הזאת, צחוק מהאזרחים.
אנחנו לא מבינים באמת את הסיפור האמיתי. בואו נעבור לנקודה התשיעית, חשובה לא פחות. כותרת מעיתון הארץ, חברה ישראלית המקימה פרויקט רגיש, חתמה על הסכם הבנות עם תאגיד סיני, ללא ידיעת משרד הביטחון. חברים, תקשיבו, הידיעה הזאת היא שמשקפת על המאפיה בהתגלמותה. אתם צריכים להבין, תיכנסו בדוקטור גוגל שלכם, שכל אחד נמצא בתוך הפייסבוק שלו, בפלאפון שלו, ותיווכחו ותראו מי הם המדינות שברשימה של המאפיה. אני שלחתי רק לפני ימים אחדים, לפני יומיים, את הרשימה. גם סין וגם ישראל הם כמה מהרשימה של המדינות האלה ששייכות למאפיה העולמית הזאת. רבותיי, ככה ביבי עשה עוד בראשית הדרך את המפעל תנובה, הוא מכר לסינים ואת הנמלים ואת כל אוצרות המדינה. אנחנו מדינה שהיא כבר פיקציה. אין לנו פה שום שליטה בשום דבר, לא בביטחון, לא בכלכלה, לא בפרנסה, לא בתקשורת, לא בבריאות. אנחנו הפכנו למדינה שעושים עלינו ניסיון ומסחרה עלינו כל האזרחים. מימין ומשמאל, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים. הדבר הזה צריך להגיע לכלל העולם. ריבונו של עולם, אנחנו הולכים ונגמרים. אויב ישן אצלנו כאן בתוך הבית. הגיע הזמן לומר את זה, חייבים לעשות פה משהו, איזה פעולה. אבל לפני שנדבר על הפעולה, אני רוצה שאתה תתייחס לנקודה הדומים.
מאפיה, וצריך להבין את זה, מאפיה לא יוצרת, מאפיה לא בונה, מאפיה לוקחת עמלות. ולכן תפקידה של המאפיה במדינת ישראל, כמו ברשימה של כל המדינות בהן פועל הפשע המאורגן, וישראל כידוע מככבת ברשימה של הפשע המאורגן, גם סין שלה נמכר הנמל, גם היא מככבת ברשימה של המדינות המאפיה. והמאפיות מרוויחות מעמלות של עמלות, כמובן לא חוקיות, עמלות של מכירת הנכסים, עמלות. וזה מה שקורה כאן, וזה מה שקורה במדינת ישראל בעשר שנים האחרונות. מוכרים את הכל, נמל חיפה נמכר, הזכרת את זה עוד לפני זה, מספנות ישראל, מספנות ישראל נמכרו לקצב, אתה באיזה מחיר? במחיר אפסי, במחיר אפסי.
ומשפחת עופרת, ים המלח, כל המשפחות הטייקונים האלה השתלטו על כל המדינה.
פשוט מוכרים ומוכרים ומוכרים, וזה נכסים של הציבור, אלו נכסים של הציבור. עכשיו, בגלל שמוכרים את זה בסכומים אפסיים, מי שנהנה זה זה שמקבל את העמלה, שהעמלה שלו מגיעה לפעמים ל-50% מהמחיר. זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף.
אז זהו, אז העיקר הדברים שפה אנחנו מדברים עליהם, חברים, הם רק חלק, אבל חלק העיקרי, שבו משקף את המציאות שנמצאת פה מתחת לפני השטח, וכל הזמן עיקר הבעיה עומדת בכך שהתקשורת ששולטת בהכל, מסיכה את דעת הציבור, אם זה דרך הסייבר, ואם זה דרך סקרים, ואם זה דרך פרשנים שיושבים באולפנים, ודרך עיתונאים שצריכים ללכת עם שומרים, ואם בכל הצורות והאפשרויות, עיתון, וערוץ 20, וערוץ ישראל היום, וגלי ישראל, חברים, אנחנו עובדים עלינו. אם אתם חושבים ומאמינים שבאמת שכל הסיפור שלנו ייגמר ויפטר בכך שאנחנו נבנה כאן ממשלה חדשה, אתם לא יודעים עוד מה צופה לנו. אנחנו הולכים לחסל את הדור הבא שהם צריכים להמשיך פה את ההמשך הקיום של המדינה הזאת. מיטב המוחות יעזבו את הארץ. אנחנו נהיה פה חברה רדודה. אנחנו נהיה פה עבדים. אנחנו כבר עבדים. ולכן אני מדברת מפה וקוראת מכאן לך, אדוני ראש השב"כ ונשיא המדינה, לא לעולם חוסן. שתדעו לכם, יום אחד, וזה קרוב יותר מתמיד, הבועה הזאת עומדת להתפוצץ לכם בפנים ולכולנו כאחד. ומישהו יצטרך לתת דין וחשבון לעם הזה על כל הדברים הללו. אנחנו לא עדר של כבשים, ואנחנו עם שלמדנו ורחבינו. אני בעצמי דור שלישי לניצולי שואה. אנחנו לא ניתן למדינה שלנו שתהפוך להיות כמו גרמניה הנאצית בשנות ה-30. ההיסטוריה לא תחזור על עצמה. המדינה הזאת היא קמה מהתופת, לא כדי שהיא תהיה פה תופת, אלא כדי שיהיה פה אופק ותקווה. ואתם לא תיקחו לנו את התקווה. ואם אנחנו נצטרך בעצמנו כאזרחים להתגייס ולהקים פה חלוצים פטריוטים שנאלץ להילחם בכל הגופים, אנחנו נילחם. אנחנו עשינו כל מה שצריך עד עכשיו. שיחקנו לפי כל הכללים שלכם. הלכנו לבחירות, הלכנו להפגנות, צעקנו בכיכרות, התרענו. נגמר הסבלנות. אדוני ראש השב"כ, נדב ארגמן, אתה תישא אחריות על כל מה שקורה כאן. אחרי הכל גם אתה בעל משפחה, וגם לך יש ילדים, וגם אני מניחה יש לך פה הורים, ואתה תצטרך לחשוב עליהם לפני הנאמנות שלך לביבי. ביבי נתניהו זה בן אדם פסיכופת, הוא הפך להיות האויב מספר אחת של מדינת ישראל, הוא במשך 30 שנה שיטה בנו, לא בכדי מיטב האנשים האגונים והטובים שהיו בליכוד, כמו יצחק שמיר, ראש הממשלה לשעבר, זיכרונו לברכה, בא ואמר שזה ראש הממשלה, איך הוא הגדיר אותו דודי, תזכיר לי? הוא
מלאך
מוות, מלאך הבלה, מלאך הבלה. והאיש הזה היה ראש המחתרת של הלח"י. האיש הזה ידע לזהות את האויבים הכי מסוכנים לישראל. וכנראה שלא בכדי הוא אמר את מה שהוא אמר. רבותיי, אני אומרת לכם, מדובר פה לא בבן אדם אחד, מדובר במשפחה שלמה מטורפת, ומדובר במאפיה, באנשים מובילי מוחות, שהם אחראים על הגורל של כולנו פה. זה שופטים, זה קצינים, זה פרקליטים, זה שרים, זה אנשים שכל הגורל של החיים שלנו פה בידיהם. הגיע הזמן לקחת את הכוח מידיהם ולעשות פה התקוממות אזרחית. אנחנו לא ניכנע, ועצם זה שאנחנו צריכים, נאלצים, לעשות את השידור הזה באופן הזה, בצורה מחתרתית, ולא בצורה קובנציונלית, להעלות השידור כמו מדינה דמוקרטית, זה אומר דרשני. זאת לא מדינה, זה סדום ועמורה. דודי, אתה רוצה להוסיף דברים לסיום?
משפט אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נמצאים, חברים, בימים האחרונים של מדינת ישראל. יש אפשרות כמובן לבחור את צד החיים, יש אפשרות לבחור את צד המוות, הבחירה בידינו, האזרחים. והשאלה פה, אם אנחנו נבחר את צד החיים או את צד המוות, מדינת ישראל כרגע נמצאת במתווה של הליכה לחיסולה הסופי כמדינה.
תודה רבה, תודה רבה לדורון.
תודה.
להתראות, כל טוב.